לקראת שידוכים. מדבריו של הרב מרדכי שטרנברג, שביטה, ראש שיבת הר המור, ספרו בית נאמן בישראל בעמוד 106, פסקה שנייה. דיברנו באופן כללי על החשיבות, על המשקל הגדול שיש לגישה החיובית בבואנו לחפש בת זוג, גישה חיובית, עין טובה, לחפש את הקיים, את היש, לא את האין. הדבר הזה עשוי להעמיד לנגד עינינו דמות הרבה יותר מאוזנת, הרבה יותר משוקללת, שתקל עלינו לפתח רגש חיובי כלפיה וזרימה אליה. כן? פסקה שנייה. לפעמים ישנם מעכבים רגשיים בתוך האדם. על הרגש כבר דיברנו. רגש כוח מורכב, כן? כוח חזק ותקיף מאוד, מכיוון שהרגש הוא מעניק את החוויה הסוחפת, הכוללת. לא נקרא איזה כוללת, אפשר להגיד כוללת גם, כן? הרגש הוא יותר נוגע לרצון, הרבה יותר מאשר השכל. עד שהשכל נוגע ברצון, זה לוקח הרבה זמן. הרגש לעומת זה הוא מאוד מאוד קרוב לגוף, מאוד קרוב לרצון, מאוד קרוב לדמיון, כן? לכן צריך לזכור שתמיד דפוסים רגשיים הם בעלי עוצמה מיוחדת, חיוביים כשליליים. מידה טובה מרובה, כמובן שחיוביים יש להם אפקט כביר ואדיר. אנחנו רוצים לומר, מאמינים שיותר משליליים, אבל באופן כללי דפוסי רגש זה דבר לא פשוט. כן? הייתי אומר שלרגש יש איזה מעין זכות וטו. כן? מה המילה העברית לווטו? איפה דניאל? וטו. מה המילה העברית? לרגש יש זכות התנגדות, כאילו? וטו, התנגדות, מה? התנגדות בלעדי זה נקרא וטו? לרגש כאילו יש איזו זכות התנגדות בלעדית. יאללה, נגיד את זה, נראה איך זה ילך. התנגדות בלעדית, כן? כאילו מעכב על כוחות אחרים. למרות שמצד האמת השכל הוא למעלה מן הרגש, לפחות מה שהשכל מציע לנו, האמיתות הגבוהות שהשכל מציע, מצד תוכן השכל ודאי שהוא למעלה מן הרגש. אבל המעמד הרגשי בתוך הנפש הרבה פעמים, כן, בחוויה לפחות, יש לו כוח גדול. כוח גדול. ולכן, לפעמים ישנם מעכבים רגשיים בתוך האדם. מה עם אותם מעכבים רגשיים? אתם רואים, יש להם כוח לעכב, מעכבים. כגון פחדים וכדומה. מה זה פחד? פחד זה בעצם ציור חלקי. זה ציור חלקי. לראות חלק של הדבר. כן? כשאתה מסתכל על חלק של דבר, ואם אותו חלק בכלל משדר דווקא איזשהו אינימות, או אותו חלק הוא מצטייר בצורה קצת מאיימת, כן? אני יודע מה, אתה מפחד מהשירות הצבאי, כי סיפרו לך שיש אימונים קשים. אז אם אתה לוקח רק את האימון הקשה, רק את הרושם של האימונים הקשים, אז אתה מגיע לפחד. אבל אם אתה מבין שהאימון הקשה, מטרתו זה להביא אותך להיות יותר בוגר, פיזית, נפשית וכו', אז אתה מקבל את התחזית הזו בצורה יותר חיובית. זאת אומרת, אם אני מקבל חלק מדבר, במיוחד אם החלק הזה הוא החלק כביכול פחות נעים, פחות נעים פיזית וכן הלאה, אז הוא יכול להוליד בי פחד. אבל אם כן, הפחד הוא תוצאה של תפיסה חלקית של דבר. אותו דבר יכול לחול ביחס לנישואין. נישואין יכול להיות דבר מאוד מפחיד. יש אנשים פוחדים מנישואין. שאלה על מה אתה מסתכל בנישואין, על מה אתה ממקד את תשומת הלב. האם אתה רואה את התמונה בכללה? כן? האם אתה מבין שאותו מציאות שאומנם מונעת ממך לעשות את כל העולה על רוחך, כמו רווק. רווק לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. הוא רוצה הולך לפה, הוא רוצה הולך לפה, הוא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד. גם לא לחברים שלו מהחדר. אין שום ברית, אין שום כתובה, אין שום דבר. שום דבר. ברצונו מקצר, ברצונו מעריך, אין שום בעיה. אבל פתאום תחשבו על זה. התודעה הזוגית פתאום מחייבת אותו לקחת בחשבון שהוא הולך להיות מחויב לבת זוג. הדבר הזה יכול מאוד להפחיד. זאת אומרת, הרושם הראשוני של הנישואין, כן, הוא רושם של צמצום, של הצטמצמות, של התרכזות פנימה, כאילו זה בא על חשבון המרחב. הדבר הזה יכול להוליד פחד גדול. אבל זה רק אם האדם תופס את ההצטמצמות הזו בצורה חלקית. לא בהקשר שלם, אבל אם הוא מבין שזה הצטמצמות עד רבה כדי להתרחב, אם הוא מבין שההצטמצמות הזו היא מכניסה אותו לתוך מערכת יחסים של עבודה על מידות, בסופו של דבר הוא מתרחב. הוא אדם בעל נפש הרבה יותר עשירה במידות. אם הוא לא תופס את התמונה המלאה, יש פחד. והפחדים שלנו, אומר רב קוק, כולם ציורים חלקיים של השלם. ציורים חלקיים של השלם. והנטייה של האדם, זה מאוד מעניין, זה דווקא להתרכז בחלקים היותר מאיימים בדרך כלל. באופן, הייתי אומר, לא פלאי כל כך, די מובן, האדם נוטה בדרך כלל, בכל חזיון, הוא נוטה להתמקד דווקא בחלקים היותר מפחידים, יותר מאיימים. יותר מאיימים. ואז הוא נתקף בפחד. הוא לא רואה דבר שלם, מכיוון ששכלו לא נאור, שכלו לא ער, הוא לא בוגר. בכלל אין לו נטייה לראות דברים בצורה כללית ושלימה. לכן מטבע הדברים, הרגע שלו הולך לדברים היותר מפחידים, היותר מאיימים שבכל דבר ודבר. כן? דבר מעניין. אבל זה נוגע גם לפה. מזה נוצרים רגשות של פחד כשאדם בא באמת לעיין בסוגיית הנישואים. נתקף בפחד. כן? אפילו לא יודע מה עובר עליו, אבל הוא פוגש את הבחורה, הוא מרגיש שאחת אחרי השנייה הוא מאחר. למרות שהיא בחורה טובה והכל והכל והכל, ובאמת היא על הכיפק והיא רצתה אפילו, אבל קשה לו. אם הוא היה מתבונן, היה מגלה לא פעם, שהסיבה לזה פחד. לפעמים ישנם מעכבים רגשיים מתוך האדם, כגון פחדים וכדומה. כן? אגב, גם בתוך בית המדרש אפשר למצוא את זה. הרבה פעמים אנשים לא משכללים את תוכנית הלימוד שלהם בגלל פחדים. הם מפחדים להוסיף עוד שעה בגמרא. להוסיף שעה בגמרא זה חתיכת פחד. מה, עוד שעה אני עכשיו יכביד את הראש? גם ככה בקושי מגיע השעה אחת. שהרב ביגון עולה לזה, אני כבר מאושר, אפשר לסגור את הגמרא. די, 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 אני כבר לא יכול, דרשתי מעצמי. מה, אני אוסיף עוד שעה לגמרא? עוד שעתיים לגמרא? אני אוסיף עוד עומק ללימוד, זה מפחיד את האדם. כי הדבר הזה מצטייר אצלו, כאילו עכשיו באים לסחוט לו את הכוחות. הוא לא רואה מה עומד אחר כותלה של ההתאמצות, שבעצם העיון הזה בתוספת המאמץ יעלו אותו. הוא לא רואה. הוא לא רואה מעבר. הוא נפגש רק עם החזות החיצונית של המשימה. ואז הוא נתקע בפחד נורא, וזו אחת הסיבות שאנחנו בדרך כלל מדשדשים באיזושהי בינוניות, בין אם זה בתיקון המידות, שאדם מאוד מפחד לעבוד על המידות. הוא יודע מה הוא צריך לעשות כדי לעבוד על מידת הגאווה. אבל הוא מפחד להכניס את עצמו לשדה הזה של ההתמודדות. לבוא ולהגיד לחבר, סליחה, טעיתי, זה מפחיד נורא. זה נורא מפחיד להגיד סליחה. לא מדבר עכשיו שאתה אומר סליחה בדרך אגב, והזדמן לך אותו חבר ככה, אני יודע, בסימטה, ואתם שניכם פתאום מוצאים אצלכם ככה, וש... בסדר, סליחה. לא. לא, להיות רודף שלו. לא רק במקומך, אלא מחוץ למקומך. זה נורא מפחיד. זה מצטייר אצלנו, הבקשת המכילה היא מצטיירת כפעולה שהיא מפרקת את האגו. זה מפחיד, כן? זה יוצר לנו איזה מין רושם כזה של מיטה או של היעדר חיים. מה, אני אוקיי, סליחה. הפחד הוא מונע אותנו להתקדם. זה בעיה הדבר הזה. זאת אומרת, אני בכוונה לוקח את זה למקומות שהם לא צפויים, כי אני סובר שהפחד הוא מלא את כל החיים. תראו מה שהרב כותב, מאמר הפחד, בעדר היקר, מאמר הפחד, כן, שהאום בית מתווה את המושגים היסודיים של סוגיית הפחד, כן? הפחד מפני הרוחניות, כל דבר ודבר. מסילת ישרים, מפסידי הזריזות. הפחד מן הפגעים. פחד מן הפגעים, כולי, פעם הקור, פעם החום, כן? בקשת המנוחה והעידון בכל התנאים. מפסידי הזריזות. הפחד, פחד. כן? זה מאוד מאוד אקטואלי. מאוד, מאוד מה זה אקטואלי בעברית? מאוד, מאוד עדכני. זה נחמד מאוד, אבל מי יבין אותי אם אני אגיד עדכני? כן? אקטואלי על שווה עדכני. זה מאוד, מה? איך? כן, אקטואלי, עכשווי. עדכני, אותו דבר. כן, זה מאוד עכשווי. כן, זה מאוד נוגע. מאוד שייך, זה כבר מילים חליפיות. אנחנו צריכים להחליף את כל השפה, לקח את כל ה... כן, אנחנו נעשה מדי פעם איזה ניסיון להעתיק משפה לשפה. תודה רבה לכל העוזרים במלאכה. לא בטוח שזה יתקבל באקדמיה ללשון, כל ההמרות האלו. אבל בכל אופן, עיקר שנבין שאת שפת ראו. אז כן, מאוד שייך, מאוד נוגע. כן, נתאפק ולא נגיד רלוונטי. רלוונטי זה מתייחס. טוב, זה מה שצריך להגיד בנושא של הפחד. נושא של הפחד, ותן לחכם ויחכם עוד, ודעת לנבון מקל. לפעמים שני מעכבים רגשים מתוך האדם, כן? כגון פחדים וכדומה. ודווקא הימצאות ביחד והשיחה המשותפת, בכוחם לסלק את הפחדים וליצור רגשה נעימה, תיפול עליהם מטה ופחד. כן? אימה על הקרובים ופחד על הרחוקים. אתם רואים שהריחוק יוצר את הפחד. חוסר ההיכרות, אבל שמכירים ונותנים לנפשות להתרשם זו מזו, אז לאט לאט מרגישים שהקשר הוא לא נורא ולא מאיים. אדרבה, יש בו נקודות חוזקה, זה בעברית, נכון? חוזקה. יש בו נקודות חוזקה, והקשר הזה, למרות החיוב שיש בו, בכל אופן מעניק כוח עצום, הכוח של היחד, ההכלה הדדית, האכפתיות, אתה לא מסתכל עכשיו על נישואים מרחוק נראה לי השם. אתה מסתכל עלינו עכשיו מתוך הקשר, ואז פתאום הקשר הזה, הוא מראה לנו פנים אחרות שלו. כן? ואז החיוב, אגב, ההתחייבות וההצטמצמות, היא כבר מתחילה להיות מובנת בהקשר נכון. ההצטמצמות וההתמקדות בגברת, אדרבה זה מה שנותן עוצמה לרגש. אנחנו מתחילים להבין שזה לא רע בכלל. הפחד מתחיל להתמוסס, ומפחד הוא נהפך למה? לדחף. אני הופך את הפחד לדחף. אותה נקודה שאימה עליי בתחילה, עכשיו היא עצמה נהפכת לכוח מוסיף, לסיבה שמוסיפה כוח, מוסיפה דחף לקשר. אנחנו חייבים לעבד את הפחד הראשוני, כן, בעין. אנחנו חייבים לעבד את הפחד הראשוני. איך אנחנו מעבדים אותו, כך מציע הרב? על ידי התקרבות והיכרות. ככל שאנחנו מכירים פחות, אנחנו מפחדים יותר. הפחד סיבתו זה חוסר ידיעה. כן, יש קשר מובהק בין פחד וחוסר ידיעה והיכרות. כן, אתה מפחד מהג'וק עד שאתה מתחיל ללמוד מה זה ג'וק. כשאתה מתחיל ללמוד מה זה, אתה כבר לא מפחד ממנו. אולי אפילו מעריך אותו. הנה, ודווקא הימצאות ביחד, והשיחה המשותפת, כן, בכוחם לסלק את הפחדים וליצור רגשה נעימה. אם כן, הפחד הוא תוצאה של זרות, והשיחה המשותפת היא מעוררת ומגבירה את הזהות, או את ההזדהות. ומלא הפחד נעלם, מחליף את מקומו בשמחה גדולה. גם הצורך להגיע רגועים ומוכנים נפשית ליום החתונה, כן, כלול בדין של עד ש... עכשיו הבנו. למפריע, זוכרים אתמול שלא הבנו מה אומרת דין הגמרא? עכשיו הבנתי. חסדי שמיים. ב-105 למטה, סליחה שאני לוקח אתכם לאחור, כמו שאנחנו זוכרים מה למדנו לפני 5 דקות, עכשיו נלך לאתמול. אתם זוכרים למטה, דהיינו במקום להחליט היסוד מה שכן, סליחה, שורה שלישית מלמטה. לפעמים אדם אינו מאפשר שפרט כלשהו יפסיק להפריע לו, כי הוא אינו ניגש בגישה של הגמרא וקידושין. ולא הבנו מה זה אותה הגמרא וקידושין, זוכרים? כי זכרנו שהמקור היחידי שהוא הביא בקידושין עד כאן, זה היה רק הדין שלא יישא אדם עד שיראינה. וחשבנו שיראינה זה מצטמצם רק למה? למה היה לנו קושי להבין את מה שהוא אומר פה? חשבנו שיראינה זה מצטמצם רק לפשוטו של דבר, כלומר, התאמה אסתטית. אבל הוא רוצה להרחיב את המושג שלה שיראינה. זה אני למד מהפסקה, עכשיו סוף פסקה שלמדנו. הוא רוצה להרחיב את המושג של עד שיראינה. מה זה עד שיראינה? עד שיראינה זה קשור לכל אופני הפיוס שהוא אמור להתפייס עימה. גם הפיוס האסתטי, שזה הפשט של דברי הגמרא, נכון? אבל לא פחות מזה, הפיוס שנוצר, מה שראינו אתמול, על יסוד, הפיוס שנוצר על יסוד שימת הלב לכל המעלות האחרות, זה גם עד שיראינה, עד שיראה את מכלול תכונותיה. זאת אומרת, הוא פה דורש את דברי חז"ל, כלומר, זה לא עד שיראינה כפשוט, אתם מבינים? עכשיו זה מובן. ופה הוא מביא לנו עוד משמעות לעד שיראינה. מה זה עד שיראינה? עד שיקירנה ישוחח איתה, ואז הפחד יתפוגג, אתם רואים? כן? זה קשור, עד שיראינה זה ליצור את המצב המתאים שיבואו נפשית ליום החתונה. כן? בלי פחדים ביום החתונה. בלי פחדים. היה זה חתן ביום החתונה, כולם חכים למעלה, זה היה באולמי דוד, אני זוכר את זה כמו היום. האולם שרוקדים שם, כל הרצפה מזדעזעת, אני מקווה שלא יתמוטט, כן? בלשון עבר, אני מקווה שלא יתמוטט. זה היה פשוט, הכל היה רועד. אולמי דוד פה ברחוב אהוליהב, נמצא שם, באזור המוסכים. אני זוכר, איזה חיכרתי אותו. הוא מאוד חשש מהחתונה, מאוד מאוד, גם לפני כן, גם שבוע, שבועיים לפני כן. ואנחנו מחכים שם למעלה, החתן לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע. כולם מסתכלים, שואלים זה לזה. היה מקום כבודו, איפה חתן? לא מגיע, לא מגיע. פתאום נפתחת המעלית, הרב, הרב דוד חי כהן היה, הוא היה המקדש. הוא מחזיק את החתן פה, מצד שני אבא שלו, החתן הולך כמו איזה מישהו שהקימו אותו מקברו, לא פחות ולא יותר, כן? כולו כזה חיוור. עשיתי לברר, מה קרה? מה קרה? שאלתי שם. החתן התעלף. השיבו את נפשו, כן? השיבו את נפשו. אני לא יודע אם לקחו אותו למגן דוד שם, זה יד מגן דוד הרי שם, ג' כן, זה היה מגן. חיכו שם לא פחות משלושת רבעי שעה. עד שהגיע החתן. לא פחות, יש כאלה שידעו, אבל לא סיפרו את זה. שלושת רבעי שעה, חיכינו שם. החתן הגיע, כולו חיוור. הוא התעלף מרוב פחד. לא יאומן כי סופר. היה לי פעם חבר ביום החתונה בבוקר, אני הייתי שושבין שלו, ליוויתי אותו ביום החתונה. בבוקר הוא אומר לי, אולי נבטל הכל, אולי נבטל הכל. התחיל זה, להשמיע את כל הפחדים והחששות שיש לו, אולי נבטל הכל. אני כבר לא זוכר מה אמרתי לו, ישבנו פה על גדר האבן ברחוב העילוי, ליד המקולת שם, ליד הקיוסק שם, ליד המקולת, כן. ישבנו שם, התחלתי להגיד לו, כן, התחלתי להגיד לו כל מיני דברים. בסופו של דבר, ברוך השם, זו חתונה הייתה באותו אולם, אגב, באולמי דוד. אבל ההפך, הוא הגיע לחתונה בכזו שמחה, הוא הרקיד שם את כולה. קרצתי לו תוך כדי השמחה. אדם, שריך, שריך, תראה, אתה מסובך את כולם, כן, כן. משהו, משהו, הצליח לצאת. תחדם! אתה צריך להגיע מוכן נפשית. היינו למוסס את כל הפחדים, את כל הציורים הפרטיים, שהסברנו, שהפחד הוא נוצר מתפיסת מונח חלקית. אתה צריך במהלך ההכנה לנישואין לתפוס את כל שאלת הזוגיות במכלול, בתפיסה הרחבה, לראות את התמונה כולה. אני מראה לך תמונה, אתה מתמקד בעיגול השחור שבתמונה. כן? אני מסתכל עליך אור, יש לך עיניים שחורות מאוד. מסתכל. אם אני מתמקד רק בעין, וואי, מה זה השחור הזה? אני קצת מתרחק, אני רואה איזה עין בעצם. יש גם לבן מצד שמאל. והעין זה חלק מפנים. כן? הפנים, הראש, חלק מגוף. אני מסתכל על בן אדם, רואה פה בן אדם שלם. אז אותו פרט, שחור, פתאום הוא חלק ממכלול. כחלק ממכלול, עיניים שחורות זה דבר יפה. דבר יפה, ודאי, ודאי. כחלק ממכלול, זה דבר יפה. אני כבר לא מפחד מהשחור הזה. ככה זה עובד. כן? או, אז זה גם כלול, עכשיו הבנו היטב. זה גם כלול מה שאמרו חז"ל במסכת קידושין עד שירנה. בוא נקרא את זה עוד פעם. זה מאוד יפה. זאת אומרת, שכחנו שבאמת הוא מתייחס לדברי חז"ל בהרחבה, במובן המורחב שלהם, לכן עלתה לנו קושייה אתמול. אבל הנה, זה נפטר. אני קורא את הפסקה הזו מתחילתה. לפעמים ישנם מעכבים רגשיים בתוך האדם, כגון פחדים וכדומה, ודווקא הימצאות ביחד והשיחה המשותפת בכוחם לסלק את הפחדים, את אותה תפיסה, את אותה תפיסה חלקית, וליצור רגשה נעימה. גם הצורך להגיע רגועים מוכנים נפשית ליום החתונה על ידי סילוק הפחדים, גם זה כלול בדין של עד שיראינה. ויפה אמר מי שאמר, עד שיקיראינה. זה כלול בהיכרות, ההיכרות היותר רחבה, תסלק ודאי וודאי את הפחדים. כן, כן. הגישה, לא הבנתי. הגישה של? כן. מה זה? כן, אז? למה? תמיד היה את הפחד? תמיד יהיה את הפחד? למה יהיה את הפחד? למה יהיה את הפחד? אם יש להם תפיסה? כן? כן? אה, זה לא מספיק, תחזור לומר. אה, הבנתי. אז למה אמרת אם יש להם תפיסה חודרת? היה נראה לי חורה הפוך.
נו.
נו, אז דווקא פגישה אחת אפילו מספיק. אפשר להגיע לידידות כבר לנוחות אחרי פעם אחת אפילו. לא? אז זה תלוי, זה תלוי בכל אחד. זאת אומרת, בוא נאמר כך, שמרחב הפגישות הוא צריך להיות כזה שיביא בסופו של דבר לסילוק הפחדים. יש אחד שזה יהיה אצלו אחרי פגישה שנייה, ויש אחד אחרי פגישה חמישית ושישית. יכול להיות שיש כאלו שמסתבכים עם זה, וגם אחרי הפגישה העשירית לא מגיעים למסת הפחדים, מכיוון שלא מצליחים להגיע למבט הכולל. הם ממשיכים להיות שקועים באותן נקודות פרטיות. צריך לראות מה זה גוקם. אז אי אפשר לקבוע איזה מסמרות, 1, 2, 3 או 4. כן, ראוי לו לאדם שהפגישות, ראוי שהפגישות יהיו באופן כזה שיאפשרו את ההימצאות ביחד בשיחה המשותפת. ככל שמת יתרחש ההימצאות ביחד בשיחה המשותפת, כך יש סיכוי יותר גדול להתעוררות החיבה, ההיכרות והמסעת הפחדים. כן? ראוי, ראוי. שיחות צריכות להתנהל באופן הזה שיוצרות היכרות מאוזנת עד שיראינה, כן? שיראה חלקים רחבים בה. כן? מה? האיזון בין הפרטים של אותה גברת לבין הכלל אישיותה. כן. לא להתמקד בפרט, לא להתמקד, כן? לא להתמקד בפרט בה, וגם לא להתמקד באותו פרט מבהיל של הנישואין, כן? נישואין זה צמצום, אלא להתרחב בתפיסת הנישואין. כן? להבין שנישואין זה בבחינה שמין המצר קראתיה, עננים במרחביה. יש מיצר בנישואין, אבל זה מיצר שהוא זורם אל הרחבות. כמו הקול שזורם מן הפייה הצרה, כן, של השופר, כן, מן הפייה הצרה, משם יוצא האוויר, נדחס בכוח ויוצא בחלק הרחב, כן, גם פרטיות של הזוגיות, כן, זה המיצר, והמענה הוא במרחב, כן, ככל שנבין את העניין, את הניסויים באופן כזה, כך איתיו. טוב, אנחנו פסקה האחרונה, בואו רגע ננסה לסיים את זה. לפעמים, כן, גם זה לפעמים. לפעמים, החיפוש אחרי החסרונות קיים בסמוי מן העין. הדבר מתרחש בלי ידיעתו של אדם, למרות שנראה לו שהוא לא מחפש חסרונות, באמת, באמת, מה אני אגיד לך, באמת, לא חיפש את החסרונות. אבל באופן סמוי מן העין שהאדם עצמו לא יודע, כן? החיפוש אחר החסרונות קיים. זה ממש לא נראה, זה לא מודע. ולא תמיד בגלוי, לא תמיד בגלוי. אפשר גם את זה להכיר, למרות שזה נסתר מן העין. אפשר גם את זה להכיר, מי שהוא מספיק רגיש, עמוק וחודר, הוא יכול להביא את האדם הזה להכרה, כן? באותו מהלך סמוי של חיפוש החסרונות, למרות שזה לא נראה כלפי חוץ, באמצעות תחקיר נכון, אפשר להגיע למסקנה, זה לא תמיד גלוי. לפעמים אדם אינו שם לב שהוא המעכב את ההתקדמות, הסיבה בעיקר היא בגלל שיש בו שתי מערכות שפועלות בעת הבונה אחת, המודע ותת המודע. כן? תת המודע הוא שחקן מרכזי בחיינו, המודע מדבר על א', תת המודע מדבר על ב'. המודע יכול לשדר עסקים כרגיל, אבל תת המודע חותר תחת המודע. כן? ולמרות שהמודע משדר שאדם לא מחפש חסרונות, תת המודע הוא חזק יותר. ולמרות החזות או הרושם החיצוני שהוא עם עין טובה, תת המודע מונה את החסרונות אחת לאחת. כן? וזה בסופו של דבר מה שמשפיע על הקשר. למרות שמוכן להישבע שבמודע הוא לא חיפש חסרונות. אבל זה רק כסות עיניים. זה רק למראה עין. התת מודע חזק יותר, הוא מושל בכיפה תרתי משמע, גם בכיפה הזו, אבל גם בכלל בעולמו של אותו אדם, כן? והוא שולט, כן? עד כדי כך, יש פער בין המודע לתת המודע. תמיד יש פער אגב, לפחות נכיר את תת המודע, לפחות נכיר שישנם מסרים מסוימים שעולים לנו מתת המודע, נדע על קיומם, לא נתעלם מהם, נכיר בזה לפחות. או, על זה מתבססת האמירה הזאת. לפעמים החיפוש אחר חסרונות קיים בסמוי מן העין ולא תמיד בגלוי. לפעמים אדם אינו שם לב שהוא המעכב את ההתקדמות, החלק הפחות מוכר בו. במהלך הפגישות הכל בסדר, כן? הפגישות בהחלט בהחלט מיוסדות על איזושהי נעימות. יש איזושהי נעימות, הכל בסדר, כן? אבל הוא אינו יכול להגיד כן. לכאורה הכל בסדר. הוא יכול למנות אחת לאחת את המעלות של אותה גברת. אבל יש לו תת מודע שמונה חסרונות שהוא לא מודע להם. התת המודע יודע להגיד שיש משהו שמפריע לו, והוא קיים, והוא חזק, אבל ליבה לפומה לא גליה. הלב לא מגלה לפה את החסרון הזה. הוא לא מגלה. כן? ההסתייגות היא קיימת. המיעון הפנימי קיים, והימאן בשלשלת, כן? והימאן יוסף. המיעון קיים, אבל הוא נסתר מן העין. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, זה ידיעה מאוד חשובה. טוב, אנחנו כבר יודעים, לא יודע כמה אנחנו יודעים על התת מודע, אבל אנחנו יודעים שיש דבר שנקרא תת מודע, כן? יש דבר שנקרא תת מודע, זה עולם שלהם תת קרקעי, כמו איזה בארות נפט שנמצאים מתחת לאדמה ולא גילו אותם עדיין, ולכן אי אפשר להשתמש בהם. כך יש בארות נפט, יש בארות תת קרקעיים, כן? של תת מודע שהם רוחשים וסוערים, כן? ומשפיעים על רצונותינו. לפעמים אדם אינו שם לב שהוא מעכב את ההתקדמות במהלך הפגישות. במהלך הפגישות הכל בסדר. אבל הוא אינו יכול להגיד כן, וזה העיקר הגדול. כן? כאילו כל פעם שהוא מתאמץ לבוא למסקנה, החלק המודע רוצה להגיד כן, פתאום הוא קופץ. פתאום קופץ התת מודע ומשתמש בזכות. איך קראנו לזה מקודם? איך זה אמרה עשינו לבטו? משתמש בזכות מה? בזכות האימנעות החד צדדית, אימנעות חד צדדית. הוא משתמש בזכות האימנעות החד צדדית ומונע מן המודע להגיד את הכן. פתאום המודע מתגלה בכל חולשתו, כן? למרות שהמודע ניזון ממראה עין ומסקירה שכלית הגיונית אודות הבחורה, והמסקנות הן מעודדות להפליא, אבל הוא לא שם לב שבמחתרת, אם במחתרת ימצא הגנב, הוא לא שם לב שבמחתרת יש קול אילם שאומר לא, ואז הוא לא יכול להגיע למסקנה. עד שהוא לא יישא וייתן עם התת מודע, הוא לא יכול להשתחרר מזה. לפחות ידע על קיומו, לפחות יקרא לו בשם, לא יכול להשתחרר מזה. כן? שאלות נכונות. כן. 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 על ידי שאלות נכונות אפשר לזהות את קיומו של התת מודע. כן? יש לו גם גילויים. תת מודע יש גילויים. כמו שלאטום יש גילויים, למרות שאי אפשר למשש את האטום, כן? אי אפשר למשש את האטום. אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אבל יש לו חיוויים חיצוניים, יש לו חום, יש לו אור, יש לו חיוויים אנרגטיים. וככה בעצם אנחנו יודעים על קיומו של האטום. כן? כך שאלתי מדען מכון ויצמן. כן? שאלתי אותו, איך יודעים על קיומו של האטום? האטום. הוא אומר לי שהתחום שלו במחקר זה לזהות את החיוויים של האטום. חום, אור, כל מיני... כן? דברים כאלה. כן? בסדר, כך הוא אמר לי. אז יש חיוויים, וזה אנחנו יודעים על קיומו של תת מודע. יש גם לתת מודע חיוויים. יש חיוויים ברמת הרגש. הלא, כן? בא לידי ביטוי, הלא, שיוצא מפיו של התת מודע, הוא גורם ביטויים פיזיים, גם בשפת גוף, גם ברגשות. מי שיודע לעבוד עם הגילויים האלו, הוא יודע בהחלט על קיומו של תת מודע. כן. כן, זה מה שנקרא, אדם יושב פה ומחשב באספמיה, כלומר, מצד המודע הוא פה, אבל מצד התת מודע הוא בעולם אחר. כן, בעולם אחר. זו ידיעה מאוד חשובה, שאנחנו לא נגענו בה, בקושי נגענו בה. אנחנו רק משתמשים בזה בהקשר מאוד מצומצם, כן, של סוגיית ההיכרויות, כן, אבל יש לזה הרבה הרבה השלכות. הוא אינו יכול להגיד כן, ולא מצליח למצוא, אתם רואים? כן, ואינו מצליח למצוא את הסיבות לכך. כן, הוא לא ברחי. הוא לא ברחי, לא יודע, הוא לא מתמצא בתרבות האיסבית, כן? האיסב. איסב הוא תת מודע, כן? איסב זה התת מודע של התומעה, כן? איסב הוא התת מודע של התומעה. אין פי וליבו שווים, כן? הלב מסתיר מהפה. העולם הנסתר לא מגלה את עצמו, ובזה הרשעה מצליחה בעצם לפעול כלא יודעים על קיומה, כן? לא יודעים על קיומה. איזה מטוס משוטט בשמיים, עם איזה צללית שלא נראית, כן? פתאום נופל פצצה. אתה לא יודע מאיפה הפצצה הבאה בכלל. מאיפה הוא הגיע בכלל? יש מטוסים שמפציצים, איך זה נקרא שמה? F-35, כן? הוא מפציץ מרחק של 180 קילומטר. הוא בכלל לא נלחם בזירה. הוא לא נלחם בזירה. מלחמת הכוכבים, כל הסיפור הזה. הוא לא נלחם בזירה בכלל. הוא נמצא מרחק של 180 קילומטר, והוא תוקף טנק. איך אתה יכול לדעת בכלל? זה מה שעושה התת מודע. התת מודע זה מלחמת הכוכבים. התת מודע זה F-35. הוא מפציץ ממקום נסתר לחלוטין. זה כל אומנותו של עשיו, שמסתיר את מעשיו. עתיד לו ואומר הנביא, עשיו נבעו מצפוניו. כלומר, כל התרמיות של עשיו התגלו לעתיד לבוא. לכן בפורים אנחנו עושים רעש. למה עושים רעש עם הרעשנים? לגלות את מזימת עשיו. מה שמנסה להסתיר, שאומרים עמלק, אנחנו עושים רעש. אנחנו רוצים להוציא את הנסתר לגלוי, שכולם ידעו שמסתובב פה בשטח, כן, רשע גדול. זה העניין של עשיו. כן, לכן דווקא אסתר, שהיא כולה באה מן הסתר, דווקא היא מתמודדת כנגד המן, כי היא באה מן הסתר. כן, אז היא עובדת במסתרים, זה הבחינה הנעלמת של עשיו. ומה עושה מרדכי? הוא עובד בצד הגלוי. כן, הוא יושב פתח השער בלבוש סק. אסתר ומרדכי הם פועלים נגד המן, אחד בצד הפנימי, חושף את התרמית באופן הפנימי, ואחד בא גילוי ופרסום החיצוני. כך מפילים את עשיו. זה התת מודע. זה התת מודע. בואו נסיים. לפעמים הסיבות הן בקרבו, כגון פחד מניסויים וכדומה. דיברנו על זה ארוכות. יש מקרים שבהם צריכים טיפול ועזרה מקצועית. אתם רואים? יש טיפול, יש מקרים שהמניקור הזה, כן, צריך לעשות אותו באופן מקצועי, כן, לנקר, כן, את הפחד, לזהות את התת מודע. את הפחד התמיר, כן? תמיר זה נסתר בטט, כן? לעומת תמיר בטו שזה גבוה. יש מקרים שאני צריך טיפול ועזרה מקצועית, חייבים אנשים, כן? כן? צריך מרדכי ואסתר כאלו שיודעים להתבונן פנימה, כדי להתגבר על מחסומים כאלו שהם לא נראים. אלו מחסומים פנימיים, גדירות תת-קרקעיים, כן? המנהרות בעזה. רוצים לעשות גדירות תת-קרקעיים. הם באים מהמנהרות, העזתים שם, כן? אז עושים גדירות תת-קרקעיים. או כמו שעושים גדרות לקרישים בחופי רחצה באוסטרליה, עושים גדרות כדי שהקרישים לא יתקרבו, זה גדרות תת-קרקעיים, שהקרישים לא יתקרבו לחוף. אז עזרה מקצועית זה גדרות תת-קרקעיים, לא לתת לתת מודע לזרום אל תוך המודע ולהשפיע עלינו השפעות מזיקות. לפעמים זה עניינים מקצועיים, עניינים מקצועיים. טוב, נעצור כאן. כידוע, מחר אין שיעור בימי חמישים.